ברדיו סול, באפליקציית רדיו סול ישראל, או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
שלום לכולם, שלום לכל המאזינים. אנחנו כאן בתוכנית נקודת שוויון 365, קצת באיחור היום, אבל אנחנו מתחילים. כל שבוע אנחנו בתוכנית הזאת נדבר על סוגיות שקשורות במגדר ושוויון הזדמנויות בין גברים ונשים. אנחנו נפעל לשינוי מודעות ולהעלאת האפשרות לשינוי. אז אני נורית בן דורי שם טוב, אני עורכת דין ומגשרת, אני יושבת ראש המוסד של מוסד הגישור של ויצו ישראל, אני מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, ואני מומחית בתודעה, מודעות ונפש האדם. אני רוצה להזמין אתכם להזין ולצפות לתוכנית דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il, בדרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה של רדיו סול, שזמינים בניידים גם באייפון וגם באנדרואיד. אני גם זמינה עבורכם בטלפון, עבורכם ועבורכן, בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636, ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 033-807-1213. אז אפרופו שוויון ושוויון הזדמנויות, גברים, נשים, הרבה נשים חולמות להשתלב היום בתפקידים ציבוריים. אני מכירה את זה מהשטח, מעצם היותי פעילה חברתית, וזה גם נכון לשלטון המקומי, וחברות רבות שלי נכנסו כחברות מועצה לשלטון המקומי בראשון לציון, וזה גם נכון לזירה הארצית בכנסת ישראל, אבל בפועל, באחוזים, האחוזים של אנשים מאוד מאוד קטנים ביחס לגברים, וגם האחוזים של אנשים מאוד מאוד קטנים ביחס ל... לא יודעת אם מאוד קטנים ביחס לנשים באירופה. אם אנחנו מסתכלות קצת על ההיסטוריה, אז באמת בהיסטוריה, בסוף המאה, עד סוף המאה ה-19, הפוליטיקה הייתה זירה מאוד גברית, רק גברית למעשה. בסוף המאה ה-19, בעקבות מגמות של תנועות לשוויון חברתי, דווקא נשים חילוניות השתלבו בתחומים של פוליטיקה בחוץ לארץ, בפוליטיקה הציונית שהובילה לעלייה לארץ ישראל, ואחר כך בארץ ישראל גם היו נשים בפוליטיקה. ב-1887, לפני כמעט 130 שנה, בקונגרס הציוני הראשון, נשים יכלו להשתתף, אבל הם לא יכלו להיבחר. וב-1920, באספת הנבחרים, זאת הייתה הפעם הראשונה שנשים יכלו גם לבחור וגם להיבחר. והם התחילו להיבחר, אבל בכמות, באחוזים מאוד 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 קטנים. ואם אנחנו מסתכלות עד היום, החלק שלהם בהנהגה הציבורית מאוד מאוד קטן. אז מה מונע מנשים אחרי 120 שנה שהזירה הזאת בעצם פתוחה עבורן? מה מונע מהם להגיע לפוליטיקה? מה מונע מהם לעשות שינוי? האם זה השיטה, האם זה התחרות, ואיך אנחנו נוכל להביא לשינוי. אז היום איתנו האורחת שלנו, זוהר לוי. זוהר היא לוביסטית, ובשם אחר, יועצת אסטרטגית לרגולציה וקשרי ממשל. האם אני צודקת, זוהר?
את מתעסקת בטרמינולוגיה.
תדברי ישר למיקרופון.
אז שלום ותודה, אני ממש מתרגשת להיות פה.
אז אנחנו, תכף אנחנו ניכנס לממש לרעיון, ואנחנו נבין הרבה הרבה אלמנטים, אבל אני רוצה שתדעו שזוהר נמצאת בזירה. זוהר בזירה הפוליטית, היא יודעת איך הדברים האלה עובדים, והיא תעזור לנו לשפוך אור על כל הסוגיה המטרידה הזאת של מיעוט נשים בפוליטיקה. אבל לפני שאנחנו נדבר עם זוהר, אני רוצה שנאזין לשיר. אז קבלו בבקשה ג'וני נש, I can see clearly now. בבקשה. I can see clearly now, the rain is gone. It's gonna be bright sunshiny day. It's gonna be bright sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone, all of the bad feelings have disappeared. שלום זוהר.
היי נורית.
בואי תקני, אני כבר הבנתי שטעיתי, אז בואי תתקני אותי.
זה ממש בסדר, רק כזה רציתי לדייק. אני הייתי לוביסטית המון המון שנים, לוביסטית רשומה ופעילה במסדרונות הכנסת. היום אני בתור עצמאית יועצת אסטרטגית לרגולציה וקשרי ממשל. בפועל זה אומר שאני מלווה את הלקוחות שלי בעבודה נכונה מול מקבלי החלטות, עוזרת לדבר את השפה, עוזרת לחבר את האינטרסים ואת מה ש... ולקרוא את הזירה כדי שיהיה אפשר להביא לשינוי ולקדם יוזמות.
אז אפרופו זירה, בואי תסבירי לנו בכלל מה זה לוביסטית. למה צריך לוביסטים?
אוקיי, לוביסטים הם בעצם אנשים שנזכרים על ידי חברות וארגונים שהם חלק מהציבור הרחב, שמבקשים להשפיע על מדיניות ציבורית במדינה. מדיניות ציבורית זה יכול להיות חוקים, זה יכול להיות תקנות, זה יכול להיות הוראות, זה יכול להיות תקציבים, זה יכול להיות רפורמות, זה יכול להיות הכל. כשאנחנו רוצים לקדם חינוך, זה ברגולציה. כשאנחנו רוצים לקדם תיירות, זה ברגולציה. כשאנחנו רוצים לקדם רווחה, תקציבים לעובדות סוציאליות, שירות עובדים פסיכולוגיים, זה ברגולציה. הכל היום עובר...
כשאת אומרת רגולציה, את בעצם אומרת, אני כלוביסטית עזרתי לקדם חוקים שיובילו לשינוי המצב בפועל.
לשינוי מציאות, בוודאי.
לשינוי המציאות.
בוודאי.
ומי שבעצם... את עבדת איפה? בחברה
אני
מסחרית?
אני עבדתי בחברה גדולה, בחברה מסחרית, די הרבה שנים. ונתתי באמת ייעוץ ושימשתי כלוביסטית לחברות ממגזרי המשק השונים, גם מגזר עסקי, גם מגזר שלישי, מה שאנחנו קוראים היום, שזה עמותות וארגונים ומלכרים שהם על פי רוב לא למטרות רווח. שהם מקדמים אג'נדות חברתיות, סביבתיות וכולי. איגודי עובדים, רשויות מקומיות.
וזה בעצם בכנסת. כאילו, לכל חברה כזאת ששכרה את שירותי החברה שעבדת בה, היה איזשהו אינטרס שהיא רצתה לקדם מבחינה חוקית בכנסת.
זה יכול להיות, כן. אני לא רוצה להיכנס להתעכב על הטרמינולוגיה, זה לא חייב להיות חוק, זה... זה יכול להיות דברים, כאילו חוק זה כלי אחד לשינוי מדיניות ציבורית.
אוקיי.
אבל כן, זה חברות וגופים שהיה להם עניין להיות קרובים ומעורבים בתוך השיח על מדיניות ציבורית. בסופו של דבר הכנסת זה הבית של עם, של נבחרי הציבור, אנחנו בחרנו בו.
כן.
והם נמצאים שם כדי לקדם מדיניות שתטיב עם הציבור. כל נושא שלא נתקוף ולא ניגע בו, או כן נתקוף וניגע בו, הוא למעשה מכיל מגוון אינטרסים.
והוא נוגע בכולנו,
והוא נוגע
לפחות
בכולם
בחלקנו.
בצורה כזו או אחרת. ותפקידם של הלוביסטים זה להיות שם בשם הלקוחות שלהם, להכיר את הזירה, לדעת על מה מדברים, מתי מדברים, להגיד עכשיו תגיעו לדיון בוועדה, עכשיו תכתבו את הנייר עמדה, בואו תדגישו למה חשוב לכם לשנות את החוק, למה אתם חושבים שצריך לשנות את החוק.
אז הלוביסט הוא בעצם גם כותב את הדברים, גם מעביר אותם לגורמים הרלוונטיים.
לא בהכרח, ממש תלוי בצורת העבודה, ממש לא בהכרח. אבל בסופו של דבר הוא האוזניים של הלקוח במסדרונות הכנסת. ועל פי רוב לוביסטים נמצאים הרבה הרבה שעות בתוך הבניין הזה, ומכירים היטב את המערכת, ובאופן הזה יש להם... אפשרות להתמחות בעבודת הכנסת.
אז מה שאת אומרת שבעצם לוביסט צריך לדעת איך הכנסת עובדת, עם מי לדבר, איך לדבר, מה להגיד, מתי להגיד.
ממש ככה.
הוא צריך להיות איש תקשורת מעולה. אז בואי אני אשאל אותך, כשאת מדברת על לוביסטים, נניח, אני רוצה להיות לוביסטית ולקדם איזשהו חוק. הרי כל אחד יכול לעשות את זה בעצם, לא?
בשביל זה אני פה, זה החזון שלי, לאפשר באמת לציבורים רחבים לתת להם את הכלים ולאפשר להם לקדם מדיניות ציבורית, להביא רעיונות לקידום הצעות חוק, להיות פעילים בוועדות הכנסת, להביע את עמדתם המקצועית כזו או אחרת לגבי נושאים שעולים לדיון ולגוון את השיח ולהצליח להשפיע. ולהבין שיש דרכים רבות ומגוונות להשפיע, אבל לפחות לעניות דעתי ועל פי תפיסתי, מרבית השינויים בסופו של דבר עוברים דרך הזירה הלאומית. וכשמנסים לעשות שינוי באופן שהוא מנותק מהזירה הלאומית, שנמנעים משיח ישיר עם מקבלי החלטות, אז על פי רוב, או שהשינוי לא יושלם, או שיהיה יותר קשה להשיג אותו, כי אני חושבת ש... טוב, אנחנו יכולות לדבר על זה הרבה, אבל כל שינוי שנרצה לעשות, אם הוא לא רק ברגולציה, אבל הוא חברתי והוא תפיסתי, ואנחנו פה היום גם כדי לדבר על נשים, קידום נשים ואלימות נגד נשים, בסופו של דבר החקיקה היא יתד אחד.
כן, כי יש...
היא אמצעי אחד, אנחנו צריכים לעשות עוד דברים נוספים רבים
כי יש מתח להצליח... מאוד גדול בין מה שקורה בשטח לבין מה שקורה למעלה. אם אנחנו מסתכלים היום על, אני רואה בויצו, כיושבת ראש ויצו ראשון לציון, אני רואה את הבאז תקשורתי המאוד גדול שויצו עושה כדי להעלות את המודעות ליום המאבק לאלימות נגד נשים. ובכנסת לעומת זאת הדברים האלה לא קורים. ויש מתח מאוד מאוד גדול בין התקציב של ה-250 מיליון שקל שב-2017 אמרו שיחלקו אותו, עוד לא חולק ועוד לא עשו איתו כלום. עוד לא תוקצב אפילו, כי אין תקציב. לבין מה שקורה בשטח עם הקורונה, שנשים רבות נכנסות למקלטים וסובלות מאלימות.
אין ספק שיש פערים גדולים בין המציאות בשטח לבין בסופו של דבר פרקטיקת היישום. הממשלה הצהירה באמת כבר שנים רבות, ובאמת ב-2017 הקימה ועדה בין-משרדית שעסקה בנושא של אלימות נגד נשים ומניעה, פרסמה, אישרה.
זה נכון שמה שאני מרגישה שכאילו השטח הוא זה שקובע ובסוף הממשלה מחוקקת חוקים, או שזה רק תחושה שלי?
אני חושבת שבסופו של דבר מנגנונים מורכבים שמושפעים מזירות שונות, ואין מה לעשות, פוליטיקה מושפעת מציבור רחב, ואיך שלא תהפכי את זה. כן. אנחנו שולחים את הפוליטיקאים לכנסת כל, באידיאל כל 4 שנים, בפועל קצת פחות.
כן.
נציגי הנבחרי הציבור בסופו של דבר הם נבחרים שלי ושלך ושל כולנו. וככל שהם שומעים, ככל שנושא הופך להיות בוער יותר בסדר ציבורי, באופן מאוד טבעי יש יותר אינטנס לגשת ולטפל בו.
כן.
עכשיו אני חושבת שאפשר להגיד את זה על כל דבר שקורה, עם לוביסטים ובלי לוביסטים. כי גם אני לא יודעת כמה לוביסטים יש למאבק לאלימות נגד נשים שמסתובבים בכנסת, כן?
כן, גם אני
אבל,
לא.
אבל ראש הממשלה היום הגיע למעון לנשים מוכות, ועדיין דיבר על הנושא. ברגע שנושא בוער ונמצא בסדר יום ציבורי, והתקשורת מתייחסת עליו ונותנת עליו את הדעת, באופן מאוד טבעי, גם הפוליטיקאים שלנו, נבחרי הציבור, רוצים להיות חלק מהשיח.
אז אנחנו צריכים להמשיך לעשות רעש.
אנחנו תמיד חייבים, אני חושבת, להיות ולהשמיע ולדבר ולתת רעיונות ולהביא יוזמות לשינוי, ולא לצפות שבאמת כל הידע נמצא בבניין אחד של 120 חברי כנסת, כי מוכשרים ככל שהם יהיו ומוצלחים ככל שהם יהיו, לא כל הידע נמצא שם, וצריך להנגיש את הידע למקבלי החלטות, כדי שהם יוכלו לעשות שינויים שהם באמת, באמת נכונים וטובים ומטיבים עם, עם הציבור הרחב.
בוא נדבר רגע על נשים, כי רוב הידע לא נמצא אצל הגברים שבכנסת, והנשים שבכנסת, אני לא בטוחה שהן לגמרי מייצגות את הנשים בכנסת, או שהן כן. כאילו, אני יודעת, חוק מימון מפלגות מחייב לשים נשים במקומות ריאליים ברשימה. אבל את יודעת, קבעו חוקים בדרום אפריקה שצריכים שיהיו קושים בדירקטוריונים, כאילו היו קושים, וצריכים שיהיו איקס נשים בזה כדי, כאילו היו נשים. השאלה, אם לנשים יש כוח מהותי במקומות האלה, או שהם שם, כי צריך לשים אותם שם.
אני חושבת, קודם כל אנחנו עושים דרך, גם בתור חברה, העם היהודי בישראל, יושב בציון. אני חושבת שדברים שקורים היום לא קרו לפני כמה שנים.
ברור.
ורק בבחירות האחרונות לרשויות, לשלטון המקומי, לרשויות מקומיות, נבחרו 14 נשות שלטון מקומי. זה לא הרבה, יש לנו עוד הרבה לאן לשאוף, אנחנו רוצות עוד ועוד נשים. אבל זה שיפור דרמטי לעומת תקופה, קדנציה אחת לפני כן, שהייתה אישה אחת שכיהנה כראש עיר. אז אני רוצה להגיד, המגמה קיימת של הגברת ייצוג נשים והנוכחות שלהם בקרב מקבלי החלטות. הכנסת הקודמת הייתה יחסית משופעת נשים. אני רוצה להזכיר שגם במובן החיובי, ולא רק לבוא וככה להגיד, אין נשים והן לא מייצגות, הייתה נציגות גם לנשים צעירות, דוגמת חברת
לא
הכנסת סתיו שפיר וחברת הכנסת מיכל
אני לא אומרת
מיכל
את זה,
בירן.
אני רק בתוכנית הקודמת לקחתי את מרב מיכאלי כאישה מעוררת השראה, שהיא עושה דברים
מדהימה,
מדהימים.
מדהימה, מדהימה.
אבל עדיין יש הרבה נשים שאני מסתכלת עליהן, שהן פשוט אימצו תכונות של גברים, והן צועקים, והן אלימים, והן מאיימות, סליחה, הן צועקות, הן אלימות, הן מאיימות, ולמה? כאילו, איפה הייצוג הנשי?
תראי, כל אחד מסגל לעצמו את, את ההתנהלות שלו, וכל אחד מגיע עם ארגז הערכים שלו, ועם הדרך ההתנהלות שלו בחיים, ועם איך הוא מתנהל, ואיך הוא מדבר. אני דווקא מהצד, ולא מהצד, כמי שבאמת חיה המון המון שנים את הזירה הזאת, יכולה להגיד, דווקא הדברים שאת מציינת, פחות... אני פחות מסמנת אותם בתור דברים נשיים או לא. אני לא חושבת שאם את אישה, את צריכה לדבר בצורה יפה ועדינה. זה בסדר שתצעקי ותרימי את הכל. עם זה אין לי שום בעיה. אבל אני כן חושבת שיש המון המון תכונות נשיות שהן משדרגות את ה...
ייצוג הנשי בכנסת, הם, בכלל.
הן משדרגות את האדם. אוקיי? ולפעמים ההדחקה שלהן, אני חושבת שזה פספוס. על מה אני מדברת? אני מדברת על רגישות. אני מדברת על להזיל דמעה, על אמפתיה, על התעניינות בין אישית בתוך שיח משותף. אני חושבת שאלה הן תכונות אישיות, נשיות, לפחות אני מייחסת אותן על פי רוב לנשים יש אינטואיציה רגשית מעט יותר גבוהה. ואני חושבת
שבאמצעות
אינטואיציה רגשית, גם בפוליטיקה, אפשר להשיג הרבה הרבה יותר. ופוליטיקה של גברים, במקרים רבים, מנוהלת על ידי האגו. ובמובן הזה, אני חושבת שככל שיהיו יותר נשים במוקדי קבלת החלטות, גם בארץ ובכלל בעולם כולו, אני חושבת שהמציאות שלנו תהיה טובה יותר. אז אני מאחלת לנו המון נשים חדשות שיצטרפו לתוך הזירה הפוליטית, ולא רק לפוליטית, גם לקבלת החלטות במערכות ביטחוניות. אני חושבת שגם שם הנשים חסרות לנו מאוד היום.
נכון.
אגב, אנחנו לא התייחסנו, יש המון המון תכונות לנשים, זה לא רק הרגישות והאמפתיה, כן, אנחנו מציירות אותן בתור רובות חמודות. אני גם חושבת שיכולת החשיבה היא יכולה להיות שונה ופרקטית, ויש הרבה מה להגיד על איך שנשים מתנהלות בחיים.
כשאנחנו מדברים על הפוטנציאל של ה-50% הנוסף של האנושות, כמו שוורן באפט אמר, אנחנו בדיוק על זה מדברים, על התכונות הנשיות האלה שלא באות לידי ביטוי, ואם אנחנו מסתכלות על ניהול המדינות שמנוהלות על ידי נשים, ראשות ממשלה נשים בתחום הקורונה, אנחנו רואות שזה עובד שם, שזה עובד יותר טוב.
עדיין, עוד פעם, המטרה שלי והרצון שלי זה באמת שיכנסו כמה שיותר נשים לצמתים האלה של קבלת החלטות וישפיעו על השיח. בפועל אני רוצה להגיד, התחלת קודם את השאלה שלך באיך יכול להיות שעדיין אין מספיק נשים, ואני רוצה להגיד שזו זירה שהיא יחסית מאוד מאוד קשוחה, והיא גם דורשת הקרבות מאוד משמעותיות מאישה, שבסופו של דבר אחראית על גידול הילדים, איך שלא נהפוך את זה.
נכון.
תסתכלי על פוליטיקאיות אפילו פה חזקות, משמעותיות, שהן הרבה שנים במערכת. הם עשו, חד משמעית, הם עשו בחירה בחיים.
הם עשו בחירה למשרה אחת.
כן, הן
ויתרו
על הבית.
שזה פוליטיקה ולא בית.
בהמון המון מובנים הן ויתרו על הבית. הן ויתרו על החיים האישיים, הן ויתרו על החיים הפרטיים, על היכולת לגדל את הילדים שלהם, להיות שם כשהם חוזרים מבית ספר, ואם לא כשהם חוזרים, אז לפעמים גם... אני רוצה להגיד, חברי כנסת חוזרים הביתה גם ב-4 בבוקר כשנגמרת מליאה. ולפעמים אם המליאה מספיק ארוכה, אז הם גם לא חוזרים הביתה, לא חוזרים לישון בבית.
כן.
ומיוחד אם את גם גרה רחוק מירושלים. אז המחיר האישי הוא דרמטי, ולא כל אחת גם בנויה לו.
נכון.
ואולי בגילאים כאלה ואחרים, כאילו... את אפשר אולי להגיד...
לחלק את החיים לחיי האימא ולחיי הדמות הציבורית.
בדיוק.
טוב, אז לפני שאנחנו, אני רוצה שנמשיך עוד לדבר קצת על האלמנט הנשי ואיך את בכנסת בתור אישה, אבל לפני זה אני רוצה שנקשיב לשיר. אנחנו נשמע את ג'ון לנון, Here Comes the Sun.
Yeah.
בבקשה.
It's all right, darling, it's been a long, long,
חזרנו אליכם. אני מזכירה לכם שהטלפון שלנו, אם אתם רוצים ליצור איתנו קשר, 03-677-3636, ולהודעות וואטסאפ, 053-807-1213. ואנחנו חוזרים אלייך, זוהר. זוהר, לפני ש... אני מאוד רוצה לדעת על זוהר, איך הכל התחיל, כי אני יודעת שלכל בן אדם יש את הכיוון שלו, את ה... וכל החיים שלנו רצופים בכל מיני רמזים ותחושות ומסרים ואנשים בדרך שעוזרים לנו להגיע בדיוק למקום שאנחנו צריכים להגיע אליו. אבל אנחנו, לפני שאנחנו נעבור בעצם לדבר שהוא יותר אישי אני, ומודעותי, אני רוצה לדעת איך את כאישה התקבלת בכנסת ואיזה סיטואציות היו לך בכנסת כאישה שלוביסט לא חווה. ואני לא רוצה להפחיד את האנשים, כן? אז אל תתני דוגמאות קשות.
לא, אני... הכל בסדר. אני רוצה להגיד, כאילו ככה, להגיד שאני חושבת שדברים שהתמודדתי איתם, זה דברים שנשים באופן כללי חוות.
נשים
שהן, כן, שהן פורצות, שהן מתקדמות ברמה עסקית, ושהן מסתובבות בתוך המגזר העסקי, ועל אחת כמה וכמה במגזר הפוליטי, וגם במגזר הביטחוני. במגזרים שבאמת עד ללא מזמן הייתה הגמוניה גברית.
גברית לגמרי.
אז אני רוצה ככה, לפני שאני נתחיל להיזכר בחוויות שלי מהכנסת, באמת להזכיר שזה דברים שהם קורים, לצערי, למרבית הנשים שמסתובבות בזירה גברית. זה דברים שבאמת לגבר כנראה לא היו קורים. אז יש באמת את האפקט הזה, זה לא שהייתי אישה יחידה, יש גם עוד כמה לוביסטיות.
כן, כן.
דווקא בענף יש...
יש דווקא הרבה נשים בכנסת מסתובבות, יועצות תקשורת, כל היועצות...
היכולת לתקשורת בין אישית, אינטליגנציה רגשית, להבין מצבים, לזהות אותם, לנהל אותם בצורה נכונה.
פצצה.
לוביסטיות הן תותחיות. אז, אז באמת אני רוצה להגיד ש... ויש גם עוזרות פרלמנטריות ומנהלות ועוד. יש ייצוג נשי בכנסת, גם אם הם לא...
צועקות בטלוויזיה.
לא, גם אם הם לא חברות כנסת, גם יש חברות כנסת, אבל גם אם הם לא נבחרות ציבור, יש מסתובבות נשים בכנסת, כן. עדיין, כך או כך זו זירה גברית, גם במובן הזה שבאמת בתור לוביסטית ליוויתי והצגתי חברות גדולות במשק, וארגונים ואיגודים, שעל פי רוב היו מנוהלים על ידי גברים. אז זה באמת שם אותי בסביבה מאוד גברית, בישיבות ישיבות תכופות ושלמות של שולחנות של 6, 7, 8 גברים, ואני אישה יחידה סביב שולחן. יש הלצות, יש בדיחות שוביניסטיות, ואז בעצם נזכרים ש... בעצם
יש דמה, פה אישה.
יש פה אישה, אז אולי לא תבין את זה, אז אולי נגיד אחר כך, אז רק אל תיעלבי, טוב, אני יכול ברשותך לספר את הבדיחה, נכון? זה היה קלאסי, זה היה ככה...
זה הווי צבאי.
כן. ולצערי, יש גם הערות סקסיסטיות, פחות נעימות. לי ככה יצא שחבר כנסת לשעבר העיר לי על החולצה שאני לובשת, היא הייתה לבנה ושקופה מדי, חולצה לבנה מכופתרת הייתה שקופה מדי לטעמו, והוא מצא לנכון להעיר לי שהוא לא חושב שזה
ראוי.
נאות וראוי מבחינתי. הוא שאל אותי אם אבא שלי מרשה לי לצאת ככה מהבית. גם הדרך
שאת
שהוא...
מבינה מה שזה אומר.
הדרך שהוא
כאילו
הגיש את זה...
כאילו אבא הוא זה שמחליט עלייך, ולא אימא, חס וחלילה.
חד משמעי, זה היה באמת מאוד מביך. היה לי כזה בלעתי את הלשון, לא כל כך אפילו הבנתי איך אני עומדת בתוך סיטואציה כזאת, איך זה יכול לקרות שאני בחורה שחציתי את ה... את גיל ה-30 עם ילד.
את חרשות מהאבא.
או בכלל מישהו מרשה לעצמו לפנות אליי
בצורה כזאת.
בצורה כזאת, כן.
תגידי זוהר, בואי, צפרי לי. צפרי לי, איך הגעת לתחום הזה? לתחום הכל כך... מה היה שם? החיידק הפוליטי היה שם תמיד?
וואו, האמת היא שכמו שאמרת, כנראה לכל אחד מאיתנו יש בסוף איזשהו ייעוד שהחיים מגלגלים אותנו אליו. הדרך שלי הייתה לא מובנת מאליה.
אל תדאגי, אף דרך לא מובנת.
זה נכון.
יש מעט אנשים שיודעים שהם יהיו רופאים, עורכי דין.
זה נכון. אז אני יכולה להגיד שמגיל צעיר מאוד נמשכתי לפוליטיקה, ותמיד ככה הקפדתי להקשיב ולהיות מעורבת פוליטית ואקטיביסטית. אני רוצה להגיד בצורה מתונה, לא הקדשתי את חיי לפוליטיקה, אבל כאילו בתור צעירה, אבל הייתי פעילה, נגיד ביחס לבני גילי.
הקשבת לחדשות.
הייתי מקשיבה לחדשות, הייתי הולכת אפילו לתקופה, לתנועת נוער פוליטית, הייתי הולכת להפגנות, כן. הייתי ברצ בהפגנה בכיכר רבין,
כשרבין
נרצח. הייתי ילדה צעירה, בכיתה ה'.
תמיד הייתה לך מודעות פוליטית ומשיכה לתחום.
לא, הייתי בכיתה ח', סליחה. אפילו יותר, סליחה, י'. אבל הייתי צעירה. כי אני רוצה להגיד, רוב החברים שלי מהבית, כמו שאומרים, לא הגיעו להפגנה הזאת. כן, אז הייתה לי מודעות, והנושאים האלה תמיד היו קרובים לליבי ועניינו אותי. אני זוכרת עצמי מסיימת את שנות התיכון, וככה מתחילה לחשוב מה הלאה, לימודים וכו'.
מה אני אעשה שאני אהיה גדולה?
כן, מה אני אעשה שאני אהיה גדולה, וגם מעבר לפוליטיקה, גם תמיד הייתה לי משיכה מאוד מאוד גדולה לקולינריה, לאוכל, אוכל טוב ובישול ומסעדות, אומנות האירוח.
קצת חסר בימים האלה, קולינריה.
כן, כן. יש אבל כן, אנחנו מוצאים תחליפים מעולים בתל אביב. ובאמת ככה התחלתי לפלרטט עם עצמי שאולי אני צריכה ללכת ללמוד לימודי בישול. אני זוכרת שבאתי לאבא שלי ואמרתי לו, אבא, מה אתה אומר שאני אלך ללמוד בישול בקורדון בלו? אם כבר, אז שאני כאילו גם הכי בגבוה ובהכי טוב, ברור, כאילו, אני לא אלך ללמוד בתדמור, זה קרוב מדי לבית, זה לא...
לא רמה, קורדון בלו זה הכי טוב.
לא מספיק אטרקטיבי, כן, אמרתי, אני ממש, אתה יודע שזה, יש לי את זה, אולי אני, אולי תעזור לי לממן לימודי בישול בקורדון בלו. אומר לי, זוהר, אני שומע אותך, אני לא אומר לך לא, אבל אני כן אומר לך שאני לא אממן לך שום לימודי בישול עד שאת לא תעשי את התואר הראשון שלך. אני מבקש ממך תעשי תואר ראשון, תתחילי את החיים שלך, ואם אחר כך תחליטי שאת עדיין רוצה ללמוד בישול, תדבר, תבואי, נדבר על זה.
כפרה על אבא, חיוון אותך לתחום.
אבא תמיד אמר, דבר ראשון שיהיה לך תואר ביד. לא משנה במה, שאחר כך שתגידי שיש לך תואר. אחר כך נדבר על התחביבים שלך וכולי. אמרתי, טוב, אבא, הלכתי ולמדתי תקשורת וניהול במכלל המינהל. במקביל להיותי סטודנטית, מלצרתי כדי להתפרנס. מלצרתי, היום זה קורפוריישן, זה תאגיד, אבל בזמנו זו הייתה מסעדה לא קטנה, אבל מהממת, קופי בר, ביד חרוצים בתל אביב, מי שמכיר.
מי לא מכיר היום?
קופי בר הייתה מוסד תל אביבי, שנים רבות עובד ופועל בחסותה של רותי ברודו. וזהו, והייתי ממלצרת שם צהריים, ערב. ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני רוצה בעצם, אם אני לומדת תקשורת וניהול והפוליטיקה מעניינת אותי, אז מה אני רוצה, מה יהיה התפקיד הבא שאני מכוונת אליו? ובעצם החלטתי שאני רוצה להיות עוזרת פרלמנטרית או דוברת של, לתת את הייעוץ התקשורתי, להיות דוברת של שר בממשלה. ואני חושבת, אגב, שכמעט לא היו שרות אז, אם אנחנו כבר מדברות בהקשר של ייצוג נשי. ובפועל, מה שהיה קורה, הייתי עם משמרות צהריים, הן מאוד מאוד קשות, כי לאנשים אין זמן באמת לשבת ולענות, הם באים, אוכלים, הולכים. אז, וגם היו עושים בהם תמיד הרבה פחות כסף, אבל הייתה איזושהי תקופה שאני ממש זוכרת את עצמי,
וזה מבקשת... וזה מקום ששרים היו מגיעים אליו.
מבקשת, כן, מבקשת מנהל המסעדה לשבץ אותי במשמרות צהריים, כי בפועל, ברחוב ליד יד חרוצים, היו לא מעט משרדי ממשלה, והשרים היו מגיעים לאכול ארוחת צהריים בקופי בר. אז הייתי מגיעה למשמרות צהריים, ומתזזת ודואגת לקבל את השולחנות של השרים, ולתת להם שירות מופתי, ולוודא שהארוחה מתוקתקת ונעימה, טובה ומוצלחת, ובסוף הארוחה, ביחד עם החשבון, לא הייתי מתבלבלת, ופשוט הייתי שולפת את הקורות חיים שלי מהתיק, ואומרת להם, זה, שומעים, אני ממש ממש רוצה, חפש את ההזדמנות, מה דעתכם?
אבל זה לא עבד.
זה לא עבד. אבל אני זוכרת שככה כולם
סביבי... אבל את ידעת. את יודעת שזה מה שאת רוצה. תגידי, הקופי בר, את הגעת לשם במקרה, או שכיוונת להגיע לשם בגלל ה...
אני חושבת שהתגלגלתי, כזה באמת החיים גלגלו אותי, עבדתי במסעדה אחרת בתל אביב, ואז פתאום לא זוכרת אפילו איך הגעתי לקופי בר, אבל...
אני חושבת שאת צריכה להיזכר בזה.
בית שלי.
כי זה חשוב, זה אחד הדברים שכיוונו אותך.
הפך להיות בית שלי הרבה שנים, ומאוד מאוד, למדתי המון בעבודה הזאת, לא פוליטיקה ולא תקשורת, אבל תקשורת בין אישית.
אז את רגע, שנייה, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל כן. אני רוצה רגע לקחת אותך לחיים. מהקופי בר את הלכת, התחלת לעבוד בחברת תקשורת הזאת, שאת עבדת בה הרבה שנים כלוביסטית?
לא, גם עד שהגעתי ללובינג עשיתי איזושהי דרך, רוצה להגיד שאולי עברו איזה... שנתיים או שלוש, משהו כזה, אני כאילו לא זוכרת בדיוק. עברתי דרך וגם עזבתי את הקופי בר, ובבין לבין עבודות גם חזרתי ככה לתת יד ולהרגיש שאני חלק ממשהו. ממש בגדול כשעזבתי הבנתי שאני את הדרך הישירה לפוליטיקה לא מוצאת, ואני צריכה להתחיל איפשהו, ואם אני רוצה ללמוד תקשורת, אני צריכה להתחיל בדברים שהם פחות... ההארד, כאילו, באמת הפשן שלי.
לא להגיע ישר לחלום, לעבור דרך.
אבל אמרתי, אוקיי, אני ממש זוכרת את עצמי, משוחחת עם עצמי ואומרת, אוקיי, אם כבר תקשורת ועולם של יחסי ציבור, אז תלכי לתחומים שהם קרובים לליבך. ובאמת התחלתי, העבודה הראשונה שלי הייתה משרד יחסי ציבור, שקידמנו מסעדות. מסעדות ולייפסטייל. אז בעצם הגעתי... עם יתרון, הבאתי לעבודה הראשונה שלי סוג של ידע שהוא לא היה obvious להרבה יועצי תקשורת אחרים שעבדו לצידי. כי אני למעשה הכרתי היטב את עבודת המסעדות, את המנגנון, את הניהול, את החשיבה, את ה... וככל שאתה מכיר נכון יותר את המקום שאתה עובד בשבילו, ככה אתה תמיד תצליח להביא לתוצאות טובות יותר.
נכון, את בעצם חיברת את תחומי הידע שלך ויצרת משהו חדש.
חד משמעי. וככה באמת נכנסתי לעולם התקשורת, וסבבתי במשרד PR שבאמת, כמו שאמרתי, לביתי מסעדות.
אבל הרגשת שהגעת לייעוד שלך?
לא. פחות משנה הרגשתי שאני גם הגעתי למיצוי, וכאילו שתרמתי את הידע שלי, ועשיתי חשיפה תקשורתית מקסימה ומעולה ללקוחות של לקוחות המשרד שליביתי, ובעצם היה לי צורך לגדול עוד. ועדיין לא מצאתי את ההזדמנות הנכונה להיכנס לפוליטיקה. ואמרתי, אוקיי, אני אעשה עוד קפיצת מדרגה. והפעם הלכתי למשרד יחסי ציבור מאוד גדול, אחד מהמובילים בארץ. ואמרתי, אני אכנס, אני אלמד, אני ארכוש כלים, אני אכיר עבודת תקשורת, אני אעבוד עם עיתונאים, לא עיתונאי אוכל ומזון ולייפסטייל, אלא עיתונאים מרכזים. ולמעשה עבדתי בעיקר בצרכנות. עבדתי גם בשביל לקוחות מזון מאוד גדולים.
אבל עוד לא הגעת לכנסת.
עוד לא הגעתי לכנסת, ואני גם זוכרת את עצמי באיזשהו שלב, מגיעה למשרד כל בוקר ואומרת, נו באמת.
זה מה שאני עושה?
זה מה שאני עושה? זה הייעוד שלי בחיים? מה באתי למכור עכשיו עוד גבינה כזאת ועוד מוצר... זאת לא אני.
ואז מה היה הדבר הזה שהכניס אותך לפוליטיקה? לחברה השנייה?
עזבתי את המשרד ההוא, הייתי בלי עבודה, מצאתי עבודה במשרד אחר שכבר הפעם מתקרב מעט יותר לנישה הפוליטית. זה עדיין היה משרד יחסי ציבור. אבל היו תיקים טיפה יותר, אני רוצה להגיד, כלכליים סלש חברתיים, לא נטו צרכני ולא מסעדות. ותוך כדי העבודה במשרד הזה, התחילה תקופה של בחירות ברשויות מקומיות, שמיד בתומה היה פריימריז גם, לקראת בחירות 2009. ולמעשה המשרד הזה אפשר לי בזמנו את הממשק שלמעשה חיפשתי, עבודה עם פוליטיקאים לעתיד, או האמת היא גם פוליטיקאים נוכחים, כי גם אנשים שהיו ראשי רשויות והתמודדו לקדנציה נוספת. הייתה לי עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, אני זוכרת שזה היה איזה 5-6 חודשים שהם היו כמו שנה, באמת מעבודה 24/7, לנהל כמה וכמה 10-11 קמפיינים בו זמנית, והייתה עבודה מרתקת. ושם באמת עשיתי את העבודה של תקשורת וייעוץ, ואז את הפריימריז, פריימריז שהגיע ממש מיד לאחריו, וגם אז פתאום הכל היה נפלא ומושלם. נגמרו בחירות, הבעלים של המשרד, המחקרה לי, אמר לי, אני מת עליה, אנחנו מעולים ביחד, הכל טוב, אני מת גם שתישארי, אבל אין עבודה במשרד, כי לא הספקנו לדאוג ללקוחות בזמן כל התרללת הזאת של הבחירות. אז בואי, זה אני אשלם לך, שבי קצת בבית, נביא לקוחות, הכל יסתדר. אז כאילו גם זכיתי בחודשיים לשבת בבית, לקבל משכורת ולטוס לניו יורק, ולחיות כמו...
אבל זה לא היה זה.
זה לא היה זה, ואחרי כמה זמן באתי ואמרתי סבבה ותודה וזה, ואני כבר גם לא יכולה יותר לשבת בבית, כבר מגרד לי, מדגדג לי, אני צריכה למצוא את הדבר הבא שלי, את הייעוד שלי.
אז בואי נעצור פה שנייה. לפני שאת עוברת לדבר הבא, ונשמע את השיר הבא, איך זה שכוכב אחד, כן? של מתי כספי. בסוף אנחנו אינדיבידואלים ואנחנו מפלסים לעצמנו את הדרך ואנחנו בעצם לא לבד. אז מתי כספי.
אחד אחד לבד אני לא הייתי מעז ואני בעצם לא לבד איך זה שכוכב אחד לבד מעז איך הוא מעז למען השם Thank you.
אנחנו חוזרים לזוהר שלנו. טוב, אז את היית עכשיו בחברת יחסי ציבור שמתעסקת בכל מיני דברים מסחריים, ואת מגיעה מפה?
To make a long story short, אני מוצאת את ממש במקרה, אגב, אם אני לא טועה, בצ'יטוט באינטרנט.
ממש במקרה.
כן. מתחילה, הולכת לרעיונות עבודה בין PR ומקללת ואומרת, זהו, זה כבר לא העולם שלי, זה לא מה שאני רוצה. לא רוצה לדבר עם עיתונאים כל היום, זה לא מתאים לי. וזוכרת שאני מכריחה את עצמי ללכת לרעיונות עבודה, כי אין לי פרנסה, ואני אומרת, טוב, משהו חייב לקרות. אני לא יכולה לקחת לעצמי את המשרה הזאת שהיא לא מדויקת לי ולא נכונה לי. הסביבה שלי אומרת לי, תתחיל לעבוד, תתחיל לעבוד. אז אמרתי, לא, אני אחכה לדבר הנכון. באינטרנט קופצת לי מודעה, אם אני לא טועה, דרושים במשרד לובינג. אמרתי, טוב, נשמע נורא נורא מעניין, גם לא הכרתי את הלובינג עד הסוף. אמרתי, אבל זה העולמות שלי, מה שתמיד חיפשתי, הפוליטיקה והייעוץ.
הדברים הנכונים קורים בקלות. מודעה כזאת שקופצת.
כן, הגשתי את מועמדותי. הגעתי לרעיון עבודה, וקיבלתי את העבודה. הגעתי למעשה באמת בלי שום ניסיון לוביסטי ובלי שום ניסיון פרלמנטרי מתורגם. כן, עם הרבה ידע, כן, עם תבונה ואינטואיציה רגשית. וזהו, אני חושבת שמהר מאוד הבנתי שזאת עבודה שהיא קלה לי. קל לי ל...
זה העבודה שלך.
בהמון מובנים היא מאוד מאוד התאימה לי, כן.
אבל עדיין לא הרגשת שאת במקום הנכון.
לא הרגשתי, רוצה להגיד מבחינת ההתנהלות ולהיות בזירה של מקבלי החלטות, קרובה לקבלת החלטות, עם בעלת יכולת להשפיע על קבלת החלטות, וסדר יום שהוא דינמי והוא לא לשבת בתוך משרד, מאוד 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 התאים לי, לפגוש הרבה אנשים ולדבר ולהיות באינטראקציה. בול התיישב על התכונות החזקות שלי ועל האהבות שלי. בפועל באמת עבדתי במשרד גדול שייצג חברות, כמו שאמרתי, מכל התחומים והענפים, והרגשתי בשלב מסוים, כמעט אחרי 10 שנים, שאני לא במקום שלי.
אבל 10 שנים הרגשת טוב.
זה עליות וירידות.
אבל היית צריכה 10 שנים בשביל להגיע למקום שאת בו עכשיו.
לגמרי. הייתי צריכה, לקח לי זמן גם, צריך להגיד, לא פשוט לעזוב מקום עבודה שאתה מוערך בו, ואתה יודע היטב את העבודה, מוערך מכל הכיוונים, מבחינת המשרד, מבחינת הלקוחות, מבחינת האנשים שעבדתי מולם בכנסת ובממשלה. זה מעגלים שונים שקיבלתי את הפידבקים ברמה שוטפת. ותנאים שהם מטיבים, אתה לא ממהר לעזוב מקום עבודה כזה. והמון קולגות שלי נשארים במקצוע, כי הוא באמת, למי שיש, מי שבאמת יש לו, הוא טוב בזה, הוא טוב בזה.
כן.
אני הרגשתי שאני לא יוכל ככה לסיים את הקריירה שלי, ותמיד בער בי לעשות עוד דברים. אני חושבת שאולי היום בדיעבד שאני צריכה ככה לזקק גם את הדיוק שלי, למרות שאני כל יום מדייקת את עצמי מחדש.
ככה צריך.
כן. אני חושבת שהמקום הזה או התחושה הזאת היא שהייתי צריכה לטפל לא רק בדברים שאני בחרתי, לייצג למעשה לפעמים אינטרסים שהם לא בהכרח יכולתי להתחבר אליהם מהלב.
כן, כמו הבן שלי שעשה דיבייט, אז נתנו לו פעם לייצג את הצד הזה ופעם לייצג את הצד הזה, הוא עשה את שניהם מצוין. אבל אתה צריך להאמין במשהו.
לגמרי. אז אני חושבת שזה באמת היום בדיעבד, אם אני צריכה לשים את האצבע, וגם אמרתי את זה אולי כשעזבתי, והיו ככה לחברים הקרובים, ואמרתי, קשה לי לפעמים לקום בבוקר ולסדר את המצפן שלי, כל פעם להזיז אותו קצת, או להרגיע את הנשמה שלי, שזה בסדר מה שאני עושה. אני באמת חשבתי גם שזה הכל בסדר. אני עד היום חושבת שהכל בסדר. אבל זה לא בהכרח
השליחות
שלי. אוקיי? העבודה היא לגיטימית, והכל לגיטימי, ולא סתם היום אני משתמשת בכלים האלה שרכשתי ולמדתי, אבל הייתי צריכה להגיע למצב שאני עושה דברים שאני בבטן מאמינה ושלמה איתם עד הסוף. כי זאת אני.
אני זוכרת שאת קידמת חוקים בכנסת לקידום נשים.
אני מאז ומתמיד מאוד נמשכתי לעשייה החברתית. היה סיפוק מאוד גדול שזה הגיע אני רוצה להגיד הצלחות לחברות עסקיות ורווחים גדולים וכולי, זה מרגש וזה כיף וזה סיפוק גדול שאתה מצליח לעבוד ולהביא את ההצלחות וזה גם מתורגם לכסף, אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, אני חושבת שהסיפוק הכי גדול שלי, ועד היום אני הכי גאה לדבר על ההישגים החברתיים שלי, ולא על ההישגים למען המגזר העסקי.
איזה חוקים?
ההישגים החברתיים, אני הייתי מעורבת, או לפחות ליוויתי, כאילו, משלב היוזמה עד שלב יישום החקיקה של חוק לאיסור צריכת זנות. להפסיק את שירותי הזנות בישראל. הייתי מעורבת וממש ככה ליוויתי את כל הדרך של העלאת גיל הנישואין מגיל 17 לגיל 18. המון המון נושאים קטנים כגדולים בתחום של נשים, נשים בדיני משפחה, מעמד נשים, אלימות נגד נשים, זה נושא שאני גם עוסקת בו. אז לפעמים זה לא באמת חקיקות שלמות, אבל זה...
זה קידום אג'נדות חברתיות. זה
לקדם את האג'נדה ולקדם... זוהר,
אנחנו צריכות להתקדם, להתקדם. אז רק תגידי לי היום, את מרגישה שאת במקום שלך?
אני חושבת שאני, כמו שאמרתי, אני עושה את דרכי אל המקום שלי, וגם כשאני חושבת שאני במקום, אז... כל הזמן החיים מלמדים אותי דברים חדשים. ואני חושבת שאם יום אחד אני אגיע למקום ואני אגיד, זהו, הגעתי, אז
כנראה לא יהיה
בסדר, זה לא יהיה מדויק. אני רוצה כן, באמת ברשותך, לספר שהיום אני בתור יועצת עצמאית מלווה לקוחות לעבודה נכונה לקידום אג'נדות מול הכנסת והממשלה. וכדי לדייק את עצמי, קודם כל אני כמובן בוחרת את הדברים שמתאימים לערכים שלי ושאני יכולה להזדהות איתם ושאני מרגישה טוב ונכון ללכת לישון איתם בלילה ולקום איתם בבוקר. בנוסף לזה אני מגשימה חלום במובן הזה שאני החלטתי ללמד ולהנגיש את העבודה מול זירת מקבלי החלטות, מול חברי הכנסת והשרים, לציבור הרחב, גם לעמותות ולארגונים והתאחדויות שאין להם כיס עמוק והם לא יכולים לשלם ללוביסטים ואולי הם גם לא רוצים לשלם ללוביסטים, ולאקטיביסטים שיוצאים לרחובות ומוחים בנושאים חברתיים כאלה ואחרים, וגם לאנשים שרוצים להעשיר את הידע שלהם וללמוד איך הם עובדים מול כנסת וממשלה, איך מייצרים דינמיקה, איך לוקחים נושא, איך אורזים אותו, איך... מה האופציות בכלל לקידום מדיניות ציבורית, ואני מלמדת את הדברים הנהדרים האלה בקורס אונליין שלי.
ואני חייבת להגיד שאני השתתפתי בקורס אונליין שלך, והוא קורס מעולה.
נכון, נכון, את היית בקורס הראשון שלי, אם אני לא טועה.
כי זה גם תחום שמאוד מעניין אותי.
כן.
ואני שמחה שאת... אני שמחה שאת, ואת גם יועצת.
ואני גם יועצת, ואני מאוד נהנית ומקבלת סיפוק רב מללמד אנשים ומלהנחות אנשים ולהראות להם את הדרך להשיג את השינוי.
את שמה לב שאת תמיד מחדשת ויוצרת דברים שלא היו.
חייבת.
ולוקחת את כל הידע ש...
אם אני אהיה כמו כולם, אז זה יהיה משעמם.
אז כולנו, כולנו לא כמו כולם, וכולנו מחדשים, רק אנחנו צריכים להקשיב לעצמנו ולעשות את זה. אז לפני סיום, אני רוצה שתגיד, תתני לי, את יודעת, יש לנו פינה מעוררת, פינה על אישה מעוררת השראה, וזה יכול להיות אישה מהעבר, אישה מההיסטוריה. מי האישה שלך? מי האישה שעוררה בך השראה ושאת לקחת ממנה דברים?
אז וואו, זאת שאלה. אני חושבת שהיית, כאילו, חשבתי על זה לא מזמן בהקשר אחר, אבל באמת... חיפשתי כזה איזה מודל הערצה שהיה סביבי, מישהו שיכולתי להתפעם ממנו ולרצות. ואני רוצה להגיד שהגעתי למסקנה, רותי ברודו, אם את שומעת אותי.
זו את.
רותי, עבדתי זה כאילו אפילו מרגש אותי להגיד את זה, אבל עבדתי תחתיה הרבה שנים.
את נראית מרוגשת.
ולמדתי המון מהאישה הזאת. באמת, הרבה דברים, לא רק על אוכל, על התנהלות, על עבודה, על אנשים, על ריספקט, על ניהול, על יוזמה, על ללכת וליזום ולעשות ולהיות בפרונט ולא לפחד ולהיות פורץ הדרך. כאילו, באמת, אמנם בא מעולם קולינרי, אבל עשתה המון המון דברים גדולים ומשמעותיים בתוכו. וכן, ואני חושבת שרותי מאוד מאוד השפיעה עליי, על החשיבה שלי, ועוררה בי, ומעוררת בי השראה, אגב, עד היום, גם כשראיתי אותה בריאליטי החדש, והייתי מאוד מאוד גאה בה, ומאוד התרגשתי בשבילה, כי גם בשבילה, מההיכרות שלי איתה, זו הייתה דרך.
קפיצה דרך.
לשים את עצמה שמה מול המצלמות, ולהכניס את המצלמות לתוך החיים שלה.
איזה דברים את מרגישה שלקחת ממנה, ואת מיישמת עכשיו?
אני חושבת שזה כאילו זה אולי הגדרה שנשמעת לא טובה כזאת, אבל זה מין קצת כזה בקטע של ליזום ולהניע, כי אני רוצה להגיד בולדוזריות, אבל בולדוזריות זה לא זה נשמע
עשייה,
כן, אבל לא לפחד. יש לך רצון, יש לך ויז'ן, יש לך משהו שאת מאמינה בו, שאת חושבת שהוא יכול להיות נכון, לכי איתו. רותי בדרכה שינתה את פני הקולינריה בתל אביב, אם לא בתל אביב
בישראל.
כן.
כולה.
אמיתי, אני יכולה להגיד את זה. וכשהיא התחילה את דרכה, אין הרבה אנשים, אני חושבת, שראו עין בעין את מה שהיא עושה. כן, עשתה דרך מאוד ארוכה ומשמעותית. ואני חושבת שבמובנים האלה, גם אני מרגישה לא, כאילו, אני מרגישה שאני, אמרנו קודם, אני רוצה לנסות לחדש, לפרוץ דרך, לקחת דברים, כלים שהם obvious יותר, obvious פחות, אבל הם מוכרים. יש היום ענף הלובינג הוא ענף מבוסס, ממוקצה ומעולה בעבודתו, ולהצליח לקחת את כל מה שלמדתי וליישם את זה.
וליצור מזה משהו חדש.
בדיוק, בדרכים אחרות ונוספות, ולהשפיע ולעשות טוב.
אוקיי. צוהר, תודה רבה.
וואי, תודה רבה לך, נורית, זה היה ממש ממש כיף.
אני רוצה להודות לך, אני רוצה לסיים בזה שבאמת ראינו פה דרך שעשית, והקשבה, הקשבה פנימה, וויתור, ושינויים, והליכה בדרך שלך, ואני בטוחה שאת עוד תגיעי למקומות שלא היו פה היום, ואני ממש מודה לך ושמחה שהיית פה איתנו.
ניפגש עוד שנתיים, נורית.
ניפגש כל הזמן.
כן. יופי, מהמם, היה באמת כיף.
אז תודה רבה.
תודה לך.
ואנחנו מסיימים.